שוב אנחנו נפגשים כאן בתשעה באב. אמנם שנה הבאה סיכמנו בסוף שהמפגש הבא בירושלים, אבל נדחה בשנה אחת. בינתיים אנחנו כאן בשעות האחרונות של צום תשעה באב. מהבוקר יצא לי לקבל כמה וכמה שאלות. כואב לי הראש, יש לי מיגרנה, לא מרגישה טוב, אם אפשר להפסיק את הצום. אבל פחות שאלות על איך להתחבר לצום, מה זה מדבר אליי, מה זה אומר לי. הרמב"ם כבר כתב שהעיקר בצום זה לא שהקיבה שלנו תסבול, אלא לפתוח את הראש ואת הלב למה הצום בא להגיד לנו, מה זה מעורר אצלנו. אני מרגיש שהדבר הזה נכון במיוחד לגבי תשעה באב. הרבה מדברים על כך שביום הזה נשנו ונכפלו ושולשו הצרות עד לדור האחרון, כל הגירוש מגוש קטיף היה ממש בימים האלו. בעיניי זה סוג של איזה גידול ממיר כזה שכל הזמן שולח גרורות עד שלא נצליח לתקן אותו, למצוא את השורש שלו ולהפוך אותו לטובה. שאלה ראשונה שאני מבקש לשאול את הרב אייל, ונשמח בהמשך גם לשאלות מאיתכם. הרבה מדברים בימים האלו על שנאת חינם. מקדש נחרב בגלל שנאת חינם. באמת שהביטוי הזה בכלל לא מובן. אני לא יודע מה איתכם, אני לא מכיר אף אדם ששונא מישהו אחר בחינם. תמיד כשיש שנאה, אנשים יודעים להסביר היטב. למה? כי הוא חרדי, כי הוא שמאלני, כי הוא עשה לי ככה, כי הוא פגע בי, כי הוא דיבר עליי. אין מישהו שקם בבוקר ואומר, טוב, את מי נשנא היום? קרא מישהו בעוד גימל, זה לא עובד כך. תמיד יש סיבות וצידוקים, והם נשמעים די משכנעים. אז מה זה חינם?
כן, העובדה שאנחנו צריכים לדבר על זה כל שנה, זה אומר שעוד לא גמרנו לתקן את הנגע הזה, כי שנאת חינם היא באמת יצור מאוד מאוד חמקמק, שיודעת להסתתר מאחורי כל מיני צידוקים כאלה ואחרים. קודם כל, באמת יש איסור לשנוא בכלל, לא חינם ולא לא חינם. יש איסור תורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. וגם התורה נותנת מענה, איך לא תשנא את אחיך בלבביך. הוכח תוכח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. יש לך מישהו עשה לך איזה פגע בך, עשה לך משהו בגלל סיבה. עשה לך, פגע בך, תגיד לו, מה? למה עשית את הדבר הזה? ואז לא תיווצר טינה שעלולה להוביל לשנאה. זה שנאה עם סיבה. אני חושב שכשהחז"ל מתארים שנאת חינם, הם מתארים בדיוק את השיקוף או את המראה של השנאה הראשונה שדיברנו עליה. נגיד שמישהו, לא יודע מה, תופס לי את החניה בצורה קבועה. נגיד, יש דבר כזה פה בפתח תקווה, יכול להיות? עצבן אותי, איזה חוצפה, איזה... עובר איתך התורה, גש דבר איתו. כן, דבר איתו, תגיד לו, תשמע. ואז מה תגלה? הוא תגלה שהוא לא ידע שזה חניה שלך, לא, שהוא חשב סלק לרגע, הוא תגלה לך סליחה. מקרים נדירים להגיד לך, לא אכפת לי, מקרים נדירים לא. בשנאת חינם, כשאתה אומר לבן אדם, גש לדבר איתו, הוא אומר, אבל אין לי באמת מה להגיד לו. מה אני אגיד לו? אל תהיה חרדי. מה אני אגיד לו? אל תהיה... כלומר, האינדיקציה של שנאת חינם זה שאם תיגש למישהו, לא יהיה לך מה להגיד לו. זה שנאת חינם. כמו שנאת חינם זה... השנאה כאן היא בוטה, זה דחייה של מישהו, לא בגלל מה שהוא עשה, אלא בגלל מה שהוא. העמדה שלו במציאות, הנוכחות שלו, מפריעה לי. הייתי מעדיף שהוא לא יהיה. לא דיברתי איתו, לא שוחחתי איתו, אבל אני גם אומר, אין לי מה לדבר איתו, מה יש לי לדבר איתו, מה אני אגיד? אדם שזה חוסם לך את החניה, יש לך מה לדבר איתו, אתה מבין שזה, בשנאת חינם, האינדיקציה זה שאני אומר, אין לי מה לדבר איתו. אין לך מה לדבר איתו, זה שנאת חינם. יש קונטרים.
זה מזכיר את האחים, וישנאו אותו ולא יכלו דברו שלום.
נכון, בדיוק, נכון.
אי אפשר לדבר אפילו.
יש קונטרס שכתב אותו הרבי הרש"ב, שנקרא חלצו מאיתכם, בפרשת מטות. הוא כתב את הקונטרס בגלל שהיה התוועדות, והוא ראה שאחד החסידים רוצה לשתות משקה, והיה שם כוסית, שחבר שלו שתה מקודם, אז הוא לא יכול היה לשתות מהכוסית, הוא לקח אותה ושטף אותה, ושאתה, אז את הרבי זה זעזע, רבי הרש"ב. אתה לא יכול לשתות מהכוס החבר שלך שאתה, עזבו רגע קורונה ועניינים. חסידים, כל המהות שלהם זה שהם מתערבבים אחד עם השני. אז הוא כתב קונטרס החלצו מאיתכם, כלומר, צא מעצמך, והוא מדבר שם על כך שעיקר ההוויה הזה שמפריע לך עצם קיומו של הזולת. והקונטרס הזה, הם שולחים אותו הרבה הרבה של אוכטו תמיד שהיה סכסוכים בפר חבד. חבד נגד, הוא יודע, הוא פתר, הוא היה שולח לתמידות הקונטרס הזה. וחלצו מאיתכם זה שאדם צריך לצאת מעצמו. ומהתפיסה שכל מי שלא כמוני ולא חושב כמוני, הוא לא רצוי. היה עדיף שהוא לא יהיה כאן. ואיך נדע לזהות את זה, איך נדע לזהות, זה כמו שתגיד, זה בדיוק המבחן, להגיד, הולך לדבר איתו. אין מה לדבר, אם אין לך מה לדבר, זה שנאת חינם. זה, בקרוב, זה כן. באזור הזה.
הייתי מוסיף עוד פירוש לחינם הזה. קיבלנו באחרונה הזמנה להקרנה המקדימה של הסרט אגדת חורבן. ראיתם על זה מלא פרסומים בעיתונים. סרט מתאים לצפייה בתשעה באב, בהחלט, עשו שם מה, יצירת מופת, זה 1,500 ציורים, וממש מחזיר אותך בזמן אל אותם הימים. והגיבור של הסרט זה אדם בשם בן בטיח, שמעשה, זה האבא סיקרא שאנחנו מכירים מהגמרא, שהוא היה אחיינו של רבי יוחנן בן זכאי. ומה שרואים שם בסרט זה הדינמיקה של המדרון החלקלק. הבחור הזה בהתחלה הוא היה ברור תמים, רך לב, הוא לא היה לוחם, לא היה לו שום תוכניות, ואיכשהו הנסיבות גררו אותו פעם אחת שהוא רק חייל רומאי שתקף איזה יהודי, ופה הוא נסחף פנימה. רואים איך לאורך הסרט הוא הולך ושוקע יותר ויותר ויותר, עד הרגע האחרון שכבר רואים את ירושלים עולה בלהבות, והוא תופס את עצמו בראש ואומר, אז איך הגעתי עד לפה? אני לא תכננתי. אבל זו הדינמיקה של השנאה, ופה אני מסביר את החינם, גם אם זה התחיל בכסף, בסוף זה יצא בחינם. כלומר, גם אם היה פה איזשהו צידור כלשהו, זה פשוט הולך ומתלבא ומדרדר, ובן אדם תופס את עצמו במקומות שהוא לא תיאר לעצמו בכלל. אומרים על אסור לנהוג אחרי ששותים, כי כשאתה שותה אז מישהו אחר נוהג ברכב שלך, והאלכוהול זה נהג גרוע, יש פרסומת כזאת. גם כשאדם כועס, גם כשאדם שונא, אז מישהו אחר נוהג ברכב שלו, וזה השנאה והכעס. אדם שכועס מסוגל לעשות דברים, ששנייה אחרי זה הוא יגיד, איך יצאו לי מהפה המילים האלו? אבל אני אמרתי את זה. אחרי זה לך, תחזיר את הגלגל אחורה, ושם, נשרפה ירושלים. עד כדי ככה השנאה לקחה, בחור תמים. זה הולך ומדרדר, חינם. אני רוצה לשאול הרב אייל, עם ישראל הוא מצטיין בהרבה דברים. אחד מהם, והשאלה אם זה לחיוב או לשלילה, אנחנו אלופים בווכחנות ובמריבות. לא יודע אם מישהו פה מומחה פוליטי בינלאומי, יש עוד מדינה בעולם שעברה 4 מערכות בחירות בתוך שנתיים? אני לא יודע, אני לא מכיר. ומעבר לעניין של הבחירות, ארצות הברית מדינה עם 370 מיליון תושבים, יש שם 2 מפלגות. מה ההבדל ביניהם? רוב הישראלים אין להם מושג. כנראה יש הבדל. אחרת למה עושים בחירות? סין דרך אגב מדינה עוד יותר גדולה, יש שם רק מפלגה אחת. אבל עזבו. ישראל, 9 מיליון תושבים, אני חושב שיש שם יותר מפלגות מהאנשים שנוכחים פה עכשיו. ואיזה רטוריקה, איזה התלהמות, איזה כעס. מאיפה זה בא לנו, הדבר הזה? אנחנו כל כך מתווכחים, כל כך נלחמים.
כן, פרשת השבוע, רש"י, נכון, טרחנים מהם, סרבנים מהם, יש לי ראיות להוסיף, יש לי ידים, יש לי פה, יש לי שם. יהודים, יש להם מה להגיד על כל דבר. ומאן דאמר על כל דבר, אני דווקא לא רואה בזה תופעה בעייתית. אתה מבקח על משהו, זה אומר שאכפת לך. הייתי פעם באיזו ישיבה של ערוץ מאיר, לפני הרבה שנים, והטונים שם התלהטו מאוד. התלהטו מאוד. זה תוכנית שאתם להוציא, ותמיד הוויכוח הקבוע לאיזה פלח אוכלוסייה אתה מכוון, כזה או זה, קיצור. ואז אחד הקודקודים שם מאוד מאוד כעס, משהו ידעו, אז הרבי גדול אמר לו, אבל למה אתה כועס, למה? אז הוא אמר לו, הרבי גדול, אתה לא רוצה שאני אפסיק לכעוס. אם אני אפסיק לכעוס, כאילו אם אני אפסיק לי להתעצבן, אני לא אהיה פה. זה שאני מתעצבן זה אומר שאכפת לי, ואני מעורב, וזה חשוב לי, ו... אז דווקא הוויכוח, כל עוד הוא נשמע כמובן בגבולות הכבוד ההדדי ולא בפגיעה אישית וכולי, הוא דבר על מראה על מעורבות, מראה על אכפתיות, אולי גם מראה על רעב. אנחנו 73 שנים בסך הכל יש לנו מדינה, זאת אומרת 2000 שנה היינו 1980, שנים, בדיוק, כן, היינו מחוץ למגרש, על, על הספסל, כרטיס אדום. אנחנו רעבים עכשיו, לחזור, לנהל ולהתווכח, בסדר,
כן.
זה
היה... סתמו לנו את הפה 2,000 כן. שנה, גם אם רצינו להגיד, אף אחד לא הקשיב לנו. עכשיו אפשר לדבר, אז יאללה.
אבל ה... אני חושב, בטח אתה תזכיר את זה, אבל אם לא, אז אני אתחיל. השבוע היה בכנסת איזה יום כזה, האופוזיציה גייסה 40 חתימות, והיה נאום של הממשלה, נאום של נתניהו, וירדו אחד על השני כמה שיותר נמוך. היה יום כאילו נמוך, יום בצעקות וחרפות וגידופים. ובסוף היה נאום...
שלא סתם ים המלח הוא דווקא אצלנו.
כן. ובסוף היה נאום של חברת הכנסת פינטו, נאום בשפת הסימנים.
כן.
בדממה, כלומר, כי הייתה מישהי שאמרה את זה, אבל זה היה... ופתאום אתה רואה באותו מקום, באותו מקום שלפני כן התווכחו נורא נורא נמוך וירדו וזה, הייתה איזושהי התרוממות, הייתה איזושהי רוממות רוח וכן איזשהו משהו שמזכיר לנו למה באנו ולמה התכנסנו. אז אני לא נבהל מבקחנות, להפך, אני חושב שוויכוח זה דבר טוב, גם בקהילות או גם בזה, ברגע שקהילה מפסיקה להתווכח, זאת אומרת שיכול לישון. אתה רוצה, מי לעצמו? לא, זה צריך אנרגיה חיובית. צריך תסיסה, צריך לשמור כל הזמן על גבולות הוויכוח. גבולות הוויכוח עוברות, יש גבול מאוד מאוד ברור. ברגע שמתחילות פגיעות אישיות, ברגע שמתחילות חרפות וגידופים אישיים, אתה כזה, אתה כזה, זה ויכוח שלא כדאי להיות חלק ממנו, אבל חנות ודעתנות, זה המהות שלנו, אכפת לנו מכל דבר. אני אגיד עוד משפט אחד, בסיפור הזה על קמצא וברקמצא שכולנו מכירים, צריך להעביר שיעור לדעתי רק על גיבורי המשנה של הסיפור הזה. לא על הגיבורים הראשיים, אלא על גיבורי המשנה. חלק מגיבורי המשנה שם זה הרבנן שהיו ולא מחו. כן? הנביא ירמיהו אומר, היו שריה כאיילים. אז המדרש אומר, מה אייל זה? אייל זה לא אייל, כן, שיהיה לכם. מה אייל זה? הוא מסובב את ראשו, הוא רואה איזה משהו, הוא מסובב את הראש שלו. כך היו מנהיגי ישראל מסתכלים, הם מסובבים את הראש. לא היו אכפתם, לא היו מעורבים. כן, אז קרה שם איזה משהו. יש איזו אי נעימות בסעודה, אנחנו נתערב, נקום, נגיד לבעל הבית, זה עסק שלנו, תצטופפו בינם ובין עצמם. מעורבות או חוסר מעורבות, זה הרבה פעמים ביטוי לאהבת חינם. אם אתה אוהב, אז גם אתה מעורב, אכפת לך. אתה גם תתווכח, אתה גם תביע את עמדתך. זה חלק מסימני החורבן דווקא, הדישות הזאת, של לא מתווכח איתך, אני בתוך שלי, בתוך עצמי, עושה מה שאתה רוצה, אני כבר סימנתי אותך, אתה כבר אצלי.
נדמה לי שבעולם של... מצלמות ושל תקשורת, אנחנו מאוד מאוד רגילים לעמדה הנפשית הזאת של לצפות בדברים מבחוץ ומקסימום לעשות איזה לייק. אם אתה ממש מעל ומעבר, אתה משתף הלאה. אתה לא משתתף, אתה לא חלק מהסיפור. אתה רואה, כשהייתי ילד, קראתי משפט ששינה לי את החיים. הייתי פספוס בן 10. משפט שאמר ככה, החיים זה כמו כדורגל. יש 50,000 איש שיושבים ביציע וצופים, ויש 22 אנשים שרצים על המגרש ומבקיעים, וכל אחד יבחר איפה הוא רוצה להיות. כך גם בחיים. אופציה אנוכה, ורוב האנשים בוחרים בה, זה להיות ביציע. לחסם פופקורן, לשתות קולה, להגיד כמה דברים על השופט והמשפחה שלו. זה נורא פשוט, לתת עצות לאחרים, אבל לא לרוץ על המגרש ולהבקיע. ומי שמוכן לעשות את זה, זה קשה, זה מאייב, אבל אתה שותף בלקבוע את התוצאה. והאדישות הזאת של אלה שהיו שם בסעודה, אולי אמרו, אפשר בבקשת הפרגיות, סלט פטריות, אני יודע, אתם רעבים, אני לא אכביר במילים. בסופו של דבר, אם היה מישהו, שם לו יד על הכתב ואומר לתור בעל הבית, אחי, תרגיע, הוא כבר פה, הוא מוכן לשלם לך, בוא לא לפני כולם. מי יודע? אני אוסיף הרבה על עוד דבר אחד. אני רוצה קצת לכפור בהנחה של השאלה. מדברים על צינת חינה וכמה מצבנו גרוע וכו'. אני לא בטוח שמצבנו כל כך גרוע. אני אצייר פה ציור היפותטי. תראו לעצמכם שמיודענו איתמר בן גביר נוסע בכביש מהיר, רואה בצד הדרך רכב עומד, ולצידו רכב מפונצ'ר, גלגל. פנצ'ר, ועומדת שם איזה אישה עם בגדים שחורים, והוא ככה מתקרב, מזהה, שהוא מנחש. רב מיכאלי, מה הוא עושה עכשיו? האם הוא ממשיך לנסוע כאילו כלום? האם הוא מפנה את הרכב לעברה ונותן גז? אני חושב שהוא יעצור בצד. הוא יוצא החוצה, והוא יעזור לה להחליף גלגל. אולי איזה עקיצה בדרך שדווקא שרת התחבורה לא מצליחה לנסוע, אבל נראה לי שזה מה שיקרה. עם כל הפער ועם כל המחלוקות, בסופו של דבר, אם חלילה יקרה אסון, תראו, כשהיה את הסיפור במירון, רוב הציבור בישראל, הוא לא נמצא שם. עוד שיש שם לא חרדים בדווקא, שם דתיים לאומיים, שם מסורתיים, ועדיין יש הרבה שמאוד רחוקים מזה. והיה תמונות מתל אביב, איך עכשיו יש התרמת דם שם בכיכר רבין. זה נגע בכולם, כי בסופו של דבר יש לנו את זה. עם כל זה, אנחנו מאוד אוהבים להתווכח ואנחנו מגזימים, בהחלט. טוב, אז דיברנו על שנאת חינם, אולי מילה על אהבת חינם. עבור אומר שאהבת ישראל זה מקצוע גדול בתורה, חוכמה עמוקה ורחבה. מה כאן עמוק? מה פה כל כך רציני בדבר הזה? בכלל, איך מפתחים את האהבה למישהו אחר?
זה אהבת חינם, זה מושג רחב. הוא באמת לא כל כך מושג, הוא לא מתחיל מושג נפשי, כמו שהוא מתחיל מתודעה, של ללמוד על זה. כי בנפש, אנחנו, הבא שנצא ידי חובת האנשים שסביבנו, נתנהג אליהם כמו שצריך, ו... אהבת חינם מתחילה, אני חושב, מהמשלים האלו שחז"ל נותנים לעם ישראל, כמו אותיות של ספר תורה. ישראל, גימת נוטריקון, יש 60 ריבו אותיות לתורה. והמשל הזה הוא משל מאוד מאוד יפה, מאוד מדויק. כלומר, ספר תורה, חסרה בו אותו, פסול. ולא מדובר דווקא על האות של א' של אנוכי השם אלוהיך, שאתה אומר, אות קריטי. גם על איזה ו' ואחות לא תן תמנע. אתה גם יכול לקרוא את זה גם, זה מובן גם בלי אהבה, וכולם מבינים שזה כתיב חסר. אות שנראית חסרת, יש פעמים בתורה שכתוב חטאת עם א', כתוב חטאת בלי א', אפשר לקרוא את זה גם ככה וגם ככה, אף אחד גם לא ישים לב. גם עוד כזאת, ספר פסול. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו במגוון דרכים. אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, 70 פנים לתורה, 600 אלף אותיות בתורה. וכל מחשבה שהקדוש ברוך הוא מתגלה רק בדרך שלי, היא מצמצמת. כל מחשבה שאם נמצא כאן דם יהודי, ישראל, אגב לא רק ישראל, על אהרון הכהן כתוב, אוהב את הבריות, לא רק על... אהבת חינם זה בעצם, ברמות הגבוהות היא כוללת בתוכה את המציאות כולה, גם את הבריות כולה, יהודים וגויים, וגם את בעלי החיים, וכל דבר שיש בו תנועת חיים. כל דבר שיש בו תנועת חיים, הוא קיבל את התנועתי מהקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו חיים ואני אדחה אותו. זה עולה במדרגות, זה גם צומח, גם חי. יהודי, נמצא כאן, הגיע לארץ ישראל. אני מאוד אוהב לפתוח את המבט, כמו בזום כזה, לא זום התוכנה, אלא זום מאוד כזה. אז למישהו הולך ברחוב, יודע מה, עצבן אותך, לא יודע מה. טוב, אפילו אתה לא מכיר אותו. תנסה רגע ללכת אחורה, מי הוא? מה? בן של מי הוא? נכד של מי הוא? מי הם? מי היו הסבא והסבתא? מה הם עשו? הוא כאן, הוא הגיע לארץ, זה אומר שהוא עבר את כל השלשלת הזאת, המשפחה שלו עברה את כל השלשלת, עד שהוא הגיע לכאן. הוא הגיע לכאן ואתה לא... אתה אוהב אותו. עכשיו, אני רוצה לתת כאן אפליקציה מאוד, מאוד פשוטה לאהבת חינם. יצא מעשית. אהבת חינם מתחילה בהתעניינות. התעניינות. כל אחד מאיתנו צריך שיהודים יעניינו אותו. אתה פוגש איזה מישהו, תתעניין. תפתח איזה שאלה, זרוק איזה מילה, תשאל איזה משהו. הרבה פעמים נופלים על אוצרות ממש, על יהלומים, לא פחות מזה. הרבה פעמים נופלים על אוצרות, אבל זה מתחיל מעניין. אם אתה אוהב מישהו, אז הוא עובר לידך, שאלה, אתה יושב לידו באוטובוס, נוסע איתו במונית, מישהו, התעניינות בסיסית, קטנה, של איזה שאלה או שתיים, כי פשוט מעניין אותי, אתה לא חשוב, אתה נשמה יקרה, אני מתעניין בך. ואפשר למלא ספרים רבים מהמפגשים האלו, הרעים של זה, מה יצא מהם, איזה, גם תובנות, גם לימוד, גם... אולי אני אספר באמת הרבה מאוד סיפורים שיש כאן הדבר הזה, אני אספר סיפור אחד, היה פה, ב-426, בקו הקדוש הזה, היה נהג אוטובוס, אני נוסע בקו הזה הרבה, ובוקר טוב וכל זה, היה נהג אוטובוס ש... נסעתי באוטובוס, נסעתי נגיד ביום שני, ואז כל השבוע לא נסעתי, לא זוכר מה היה לי, הייתי מנועים, ועליתי עוד פעם, שני למחרת. אני עולה לאוטובוס שני למחרת, הוא מוציא לי עט, אומר לי, כך. נו, לא, מה, מחלקים עטים במתנה באגד? אומר לי לו, זה העט שלך, ואתה איבדת אותו בנסיעה לפני שבוע. אמרתי לו, וואו, מה, מאיפה זה? אתה... הסתכלתי זה עטים. אומר לי, אני עשיתי סריקה, ראיתי איך אתה יושב, ואז היה עט, והבנתי סריקה, ואני חיכה שבוע עם העט הזה. ומאז נהיינו חברים, וואי, זה חברים, הוא היה עושה לי תחנות פרטיות, עוצר לי באיזה כל מיני מקומות, ו... בקיצור, בסוף הזמן אותו בכלל לברמיתה של הבן שלנו, הוא היה נהיה... אז הוא נעלם, הוא נעלם. הוא נעלם לי, הוא אמר לי שהוא לקראת סיום, ונעלם. ונורא רציתי לפגוש אותו עוד פעם, להגיד לו כמה דברים, וכאילו הפסקנו באמצע. ואז פגשתי אותו, מתי פגשתי אותו? עוד סיפור, זה מקצר, כן. היה לפני איזה שנתיים, היה נפער בור בז'בוטינסקי. באמצע ז'בוטינסקי נפער בור. אמרתי לעצמי, בקטנה, הבור בז'בוטינסקי לא קשור אליי, אני נוסע לירושלים, נכון? הכל טוב, חכה בתחנה, אוטובוס לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע, חוממים. ואז אני כזה עושה קצת חיפוש וזה, התברר שהאוטובוס נוסע לירושלים, האגד הזה הוא בכלל מגיע, יש לו קו לפני כן בתל אביב, מתל אביב ופתח תקווה. אז בקיצור, התובנה שהייתה לי, בור בתל אביב, תוקע את הנוסעים לירושלים. זה כאילו היה, זה היה האירוע. אתה חושב שזה לא קשור אליך, הכל קשור להכל. אז האוטובוס נורא איחר, באמת היה סיוט, וכשאני מתעכב שם בתחנה שעה וחצי, פתאום הוא עוצר, בקו אחר, סתם בקו מקומי, פותח את הדלת, איתן קוראים לו, איתן, לא, סתם, החלפתי חבר, החלפנו, התחבקנו, השלמנו את המשפטים שהם צריכים להשלים. אמרתי, יאללה, הבנתי, קיבלנו את צביק האיחור. מפגשים כאלו, זה האפליקציה של אהבת חינם. להתעניין, להתעניין, לפעמים יוצאים איזה דבר גדול, לפעמים יוצאים איזה סתם איזה נעימות פשוטה. אם אתה אוהב מישהו, אתה רוצה להיפגש איתו.
אתה מדבר על ההתעניינות, יש היום כזה נועל שכשניים מפגשים, אז השיחה הולכת ככה. מה נשמע? מה קורה? מה המצב? מה העניינים? וממשיכים. הנושא הבא, בלי שאתה יודע מה נשמע, אתה לא יודע מה קורה, אתה לא יודע מה המצב, אתה לא יודע מה העניינים. שמעתי אפילו פתגם נבזי שאומר שטרדן זה אחד שאתה שואל אותו מה שלומך והוא עונה לך. כלומר, אתה לא באמת רוצה. זה כמו החיילים שבמחסום אומרים לך, מה נשמע, הכל בסדר? הוא לא בא שתתחיל, אל תשאל, היום שבת אצל חמותי, לא רוצה, אתה מבין. אבל זה לא אמור להיות במפגש עם אנשים, אלא באמת, יש כאן, אמר על מסביר גדולה, הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה, יש משהו בשכינה שמתגלה באנשים, וכל אחד כזה שאני פוגש, זה עוד ניצוץ מהשכינה. ואלה, אני ציטטתי פה בשמחה, באחד השיעורים, אמרת את רבי נתן שאומר שכל אדם שאתה נפגש איתו, אתה צריך לקחת ממנו משהו ולתת לו משהו. כל מפגש כזה, אנחנו מאמינים שזה מכוון, זה מדויק, רק שלא נבזבז את זה. אם נחזור למה ששאלתי לעניין של אהבת חינם, הייתי מוסיף כאן עוד נקודה, שבין הרבה אנשים, העניין של לאהוב את ישראל, זה משהו שמכריח אותך להתעלם, להיות עיוור לחסרונות ולרע שיש. מין טיפוס רבי אריה לויני כזה, שכמו שיש עיוור צבעים, אז הוא אחד כזה שלא רואה את הרע. וזה לא נכון. הרב קוק כותב שדווקא הצדיקים הם יותר רגישים לרע, בגלל שהם כל כך טובים, זה צורם לו שיש רע. נו, אז איך זה יכול להיות שהוא כל כך אוהב? התשובה היא, זה סיפור אחר על רבי אריה לויני, שפעם הוא פגש איזה מישהו שזה היה להתחמק, לעבור לצד של הכביש, הוא לא ויתר, והוא תפס אותו, אמר לו, מה? אז הוא אמר, אני פשוט בלי כיפה עכשיו, אז לא נעים לי מהרב. אז אמר לו, תשמע, אני יהודי נמוך. כשאני נמצא מול מישהו, אני לא רואה מה יש לו על הראש, אני רואה רק את הלב שלו. והלב הוא תמיד טוב וטהור. אני חושב שזה לא רק סיפור יפה. זה בא לתת איזה זום אאוט, שאתה דיברת, הרב, לראות את ההיסטוריה שלו, מאיפה שהוא בא, זה פן אחד. פן שני, יש לו חסרונות, יש לו דעה אחרת, יש לו קלקולים, ועדיין, יש כאן יהודי שיש בו הרבה טוב, ויש בו נשמה טובה, ויש בו כל כך הרבה יתרונות ומעלות, לצד החיסרון שיש. ולא שאני שונה ממנו, גם אני אותו דבר בדיוק, יש לי חסרונות, ועדיין אני אוהב את עצמי. על כל הטוב שיש, ככה אני אצליח לאהוב גם מישהו אחר. אז אני מרחיב את הפוקוס ורואה מעבר ל... יש כיפה, אין כיפה. עשה עבירה, לא עשה, מה נמצא לפניי? עוד שעתיים ב-8 דקות הסתיים הצום של תשעה באב. והיום הזה הוא מאוד מאתגר אותנו. העניין של חורבן המקדש, דבר שהוא רחוק מהמושגים שלנו, מההבנה, מההרגשה. פעם הגיעו לבית הזוג חילוני שהייתי צריך לערוך להם את החופה. ועברתי איתם על שלבי הטקס, ההילומה והטבעת והכתובה. כשהגענו לשבירת הכוס, שאלתי אותם למה שומרים כוס בחתונה, אז לא היה להם מושג. זוג משכיל, אינטליגנטי, סטודנטי, לא היה להם מושג. אמרו, אנחנו פעם משהו קראנו על זה באינטרנט. כשהתחלתי קצת להסביר לזכר, לחורבן, אז הכלה אמרה, רב, אל תיקח את זה אישית, אני שמחה שנחרב בית המקדש. אנחנו במאה 21, אנחנו בעולם מודרני, מה קשור עכשיו החורבן, 2000 שנה, כן, כמו הדינוזאורים, היה, איננו, זה חתונה שלי ושל ארז, אנחנו אוהבים, מה נכנס לנו עכשיו בית המקדש? והלוואי שאתה יכול להגיד, זה שאלה רק של החילונים, נראה לי שאנחנו באותו קושי של לבכות באמת על משהו שאף פעם לא היה לך, אתה לא מבין עד הסוף מהו, אז איך אפשר שתשעה באב יהיה אמיתי ולא בכאילו?
כן, אומרים גזירה על האמת שהשתכח מהלב. אנחנו 1953 שנים, לספירה מרחיבה יותר, מתאבלים, בוכים, מצטערים, זה אומר שזה לא נשכח מהלב. אז נכון שהתמונה כבר מאוד מאוד מעומעמת, איך זה היה נראה כשהיה בית מקדש, אבל בכל אופן, יש לנו, אפשר לצייר את הציור הזה, אפשר לראות אותו בעיניים. כתוב, רב לוי יצחק מברדיצ'ב אומר שבשבת חזון מראים לכל אחד את החזון, איך זה נראה עם, איך זה נראה. אז קודם כל, זה מדבר על מפגש חי עם הקדוש ברוך הוא. יש שיר של אהוד בנאי, ענה לי. מכירים, הוא מתאר שם את התפילה שלו בתור בעל תשובה, שהוא לא מבין מה הכללים, והוא, אתה אני בסדר, אני אומר דברים נכונים, אני לא אומר דברים נכונים, האם אתה שם, האם אתה עדיין איתי, ענה לי. אנחנו כבר 1953 שנים מדברים על עצמנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא עונה לנו בדרכים עקיפות, בהיסטוריה וזה, אבל אין לנו את הקשר העשיר הזה עם ריבונו של עולם, שהיה בבית המקדש, כל אחד ראה את זה. כלומר, תחשבו על תקשורת, אנחנו מתפללים, בית הכנסת, אומרים, אבל זה one way ticket. פעם אדם מרגיש שתפילתו נענתה, אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, אז זה היה חי, זה היה תקשורת הדדית. זה דבר אחד. ודבר שני, וזה דבר שכן נראה לי טיפה יותר אפשר להבין אותו, כי אנחנו הולכים ומתקדמים לזה, הרבה שנים ניסו ללמד ילדים את סדר העבודה בבית המקדש, משניות כאלה מסובכות. הגיע איש העירי בו אחד, חיבר שיר, כל הילדים שורקים, כן, בטח, אחד למעלה וזה, ככה היה מונה, אחד ואחת, אחד ושתיים. כלומר, כשאנחנו פוגשים את הקודש ברמת החוויה, ולא רק ברמת הלימוד, אז זו פגישה אחרת לגמרי. בית המקדש, פגשנו את הקודש עם כל החושים. כל החושים, קודם כל ראינו את המבנה, אז אמרה, את המבנה הכי יפה. הכי יפה, בכל המזרח התיכון, אומרים. אחרי זה שמע צלילים, צלילים מדהימים של הלוויים. לא היה אז טייפים ולא דיסקים ולא שום דבר, זה בעצם שמיעת מוזיקה אולי בפעם הראשונה בחיים. אחרי זה הריח של הקטורת, והסדר המופלא, והמדים, והלבוש, והזריזות של הכהנים, והכהן הגדול. אדם כזה שהיה הולך לבית המקדש וחוזר ממנו, היה עובר שינוי דרמטי, היה עובר טלטלה נפשית עמוקה. לא כמו מי שלמד איזה משהו, אלא כמו מישהו שנפגש. ויש לנו ציורים כאלו בשנים האחרונות, וזה בשנים האחרונות, בשש שנים האחרונות, נהיה איזה בום בכותל באלול. באלול, בעשרת ימי תשובה, עשרות אלפים, וממש בעשרת ימי תשובה זה מאות אלפים. מי שזכה להיות שם בכזאת סיטואציה, אז זה חוויה. 100,000 איש אומרים ביחד, השם הוא האלוהים. אתה מרגיש את זה אחרת לגמרי. בשירה, בניגון. אגב, הרעיון של כול עולם התחיל משם. כל הרעיון של כול עולם זה, מי שהמציא את זה, זה ישראלי, הוא ראה 100,000 איש שרים ביחד ולא טועים. הוא אומר, אוקיי, אז בוא נעתיק את זה הלאה, אבל זה התחיל מהסליחות. זה פיצוץ של הסליחות. אז למה אנחנו מתגעגעים? אנחנו מתגעגעים למפגש חי. עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתגעגעים למפגש שבו הוא יהיה גם הכי מעניין, הוא יהיה הכי מרתק. העובדה שאנחנו נמצאים בבית הכנסת וזה משעמם אותנו. גולשים הצידה לאיזה ספר, לאיזה
עלוני שבת.
עלוני, לא משנה, גם בלי עלונים. אגב, זו לא המצאה שלנו. הגמרא מסכת ברכות אומרת את זה, שרב ששת היה לומד בתפילה. הוא אומר, אינו בדידו, התפילה ארוכה פה, מספיק עוד כמה דפים. גמרא מפורשת. אבל זה אומר שאנחנו רחוקים. במצב אמיתי, המפגש הסוער עם ההתגלות האלוקית היה תופס אותנו לגמרי, היינו נשאבים אליו. אז בית המקדש זה נקודת מרכז שסביבה, תראו, אני אשתף בחוויה, כנראה רחוקה מזה מאוד מאוד, אבל יש בה איזה ניצוץ. ממש לפני 14 שנה, בערב השמיטה הקודמת, נכנסתי לאומן לראש שנה, והיה ראש שנה צמוד לשבת. זה היה חלק מחיפוש כולל שיצאתי אליו אחרי הגירוש מגוש קטיף. הרגשתי שאני צריך לפתוח כל מיני כיוונים רוחניים חדשים כדי לראות מה... לא סתם הייתה קלתי טלטלה, זה היה חוויה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מיוחדת. הייתי גם איזו חבורה מאוד מעניינת, שאחרי זה נוצר קשר. ואז, היום אולי קצת המצב השתפר שם, אבל אז אומן היה מקום מגעיל, מהתחלה ועד הסוף. אתה לא, אין לך נחת רגע אחד שם. הכל מגעיל, הכל כאילו... אוקראינה, כאילו, במיטבה, מה שנקרא. אז אין שום סיבה של חול להגיע לשם, באמת זה מקום לא... ו-30,000 איש היו שם נעים סביב נקודה אחת. נקודה אחת קטנה שנקראת לבוא אל הצדיק בראש השנה, ו-30,000 איש נעים. אז הייתי שם, פתאום הפעלי תורן, אמרתי עצמי, ככה זה בבית המקדש. כלומר, זה הסיפור. שמגיעים מלא אנשים, עוזבים את הכל מחוץ ובאים סביב, להתכנס סביב נקודה אחת, סביב איזה עין כזה. זה עוצמתי מאוד, חייב לומר, זה מאוד מאוד עוצמתי. יש כמובן מכפלות הרבה הרבה, הרבה הרבה יותר גדולות. וזה אנחנו מתגעגעים. וזה לא כל כך רחוק כמו שזה נראה. כלומר, לדעתי, אפשר כבר לדמיין איך הדבר הזה.
אני מבקש להוסיף פרספקטיבה אחרת, שאני לוקח מהקורונה. היא לא תענה על השאלה, אבל היא כן תעזור להבין מה אנחנו לא מבינים, למה אנחנו לא מבינים. תארו לעצמכם חלילה שהקורונה מחמירה, ואחרי זה מתגלה האזן השוודי והאזן הבלגי, אנחנו בסגר כבר לא עוקב, כמה? רביעי, חמישי, ובידודים. במשך תקופה ארוכה חיים בשגרת קורונה איומה כזאת, וגדל לנו בבית ילד קטן, והוא בן שנה ושנתיים ושלוש, והוא גדל בעולם שבו אתה לא רואה אף פעם חיוכים של אנשים, כי הם תמיד עם מסכות. ואתה אף פעם לא פוגש חבר כי אתה כל הזמן בבית, ובחיים לא קיבלת חיבוק מסבא וסבתא, ולא היית בגן חיות, ואתה אפילו לא יורד פה לגינה כי היא נעולה, אי אפשר להיכנס, בבית, משפחה. הדבר הראשון שאתה מכיר זה הזום, ההורים שלך. היית שואל ילד כזה, מה נשמע? איך החיים? הוא היה מרוצה מעצמו. והוא לא היה קולט שיש עולמות שלמים שהוא לא מגרד אותם אפילו, הוא לא חווה אותם, הוא לא מבין. אנחנו היינו שם, אנחנו יודעים מה זה. ייתכן שאנחנו עכשיו באותו מצב. אנחנו חיים באיזשהו עולם שלכשעצמו הוא נראה נהדר, אנחנו מאוד ממוצים. יש לנו סך הכל מיזוג, ויש קוקה קולה, ויש איקאה, ויש אייפון, ויש נטפליקס, ויש זרה, ויש כל כך הרבה דברים. החיים, אנחנו באחת התקופות הטובות בהיסטוריה. אבל יש עולמות שלמים של רוחניות, של, שדברת הרבי על המגע הזה, החוויה עם אלוקים. אהבתי את הדימוי הזה שאתה לא מרגיש שיש לך פידבק. כשאתה בטלפון ואתה שומע איזה שתיקה מושרת מצד שני, אתה אומר, אתה איתי. אחד דברים מתסכלים לגלות שכבר 10 דקות הוא לא איתך ואתה מדבר אל האוויר. ופה אנחנו כבר 2,000 שנה, מדברים, אבל אבא, אתה איתנו? אתה שומע? ושם זה היה לראות את זה, לעלות למקדש, לראות 10 ניסים באופן קבוע. אתה לא צריך להיות צדיק עליון בשביל הדבר הזה, אתה פשוט רואה את זה, זה היה משהו אחר לגמרי. אנחנו כמו הילד הזה שגדל בתוך הקורונה, והוא נורא מרוצה, והוא לא מבין מה אין לו. זו עוד שאלה אחת אחרונה, ואז אם החברים פה ירצו לשאול, אז נשמח מאוד. איך אנחנו מחדירים לילדים שלנו את הנושא הזה של תודעת המקדש, הציפייה למשיח? זה כבר נראה שזה מין מטבע לשון כזה, כן, ייבנה בית המקדש, בעזרת השם, אנחנו לא מתכוונים לזה. סתם מילים שזורקים. לפעמים דווקא ילדים הם אלה שאומרים לך, אבל גם בשנה שעברה אתה אמרת שייבנה בית המקדש, וזה לא קרה, אז מה? איך משמרים את זה? איך מחדירים את זה? לילדים שלנו ו... למה? אולי לעצמנו?
כן. באמת, זה קצת הולך ביחד. כלומר, יש ציפייה שהיא ציפייה אוטופית. כלומר, רואים, בעזרת השם, ניפגש, אם לא יבלם את המקדש, עד זה, אנחנו נצום. אני חייב להגיד שאני לא אומר את זה. אני לא אומר את זה. אני אומר עכשיו בתשעה באב תשפ"א שבשנה הבאה בית המקדש לא ייבנה. לא ייבנה. למה? כי אנחנו הולכים לפי הרמב״ם. והרמב״ם הוא הפוסק של כלל ישראל בדיני הגאולה, והרמב״ם פוסק שבית המקדש ייבנה על ידי מלך המשיח. זה אחד מהתפקידים של מלך המשיח, לקבץ גלויות ישראל, לחזק בדקם ולבנות בית המקדש. אז כמו שבית ראשון נבנה על ידי בני אדם, שלמה המלך, ובית שני נבנה על ידי בני אדם, גם בית שלישי, ולא רק בית שלישי, אלא כל מדינת ישראל וכל תהליך הגאולה, בעזרת השם, יעשה על ידינו. ואם בית שלישי יעשה על ידינו, זה אומר שגם אם נהיה מאוד מאוד מהירים, בשנה הבאה נהיה בשלב התוכניות, ולא בשלב הבנייה, נכון? גם אם נהיה מאוד מאוד מהירים. אבל עוד לפני בית המקדש, הרמב״ם מדבר על כך שצריך להתגלות מלך המשיח. ואני חושב שאת עיקר העבודה זה להוציא את המושג הזה מהתחום האוטופי שלו. היום אתה אומר על מישהו משיח, זה כאילו איזה אחד שנופל מהשמיים, צנחן, שלא היה...
משיחיות זה גם נהיה מילת גנאי בעגה הישראלית. רוצים להעליב מישהו, אתה משיחי.
בדיוק, בדיוק.
אתה הזוי.
משיחי והזוי הולך ביחד. אבל עוד פעם, אנחנו פנינו על התנ"ך. מה זה משיח? משיח זה קודם כל ממונה, זה הביטוי. ומשיח הכוונה מנהיג. מנהיג, הוא שאלה לצורך העניין, כן? שהוא מלא בחוכמה, מלא בתבונה, מלא בדעת, מלא ביראת אלוקים, מלא בענווה. מלא בענווה, אנחנו נתפוס, יהיה הדלפות של המשיח, יהיה הדלפות. אז במקום שבהדלפות תשמע, אתה אומר, הוא אפס, הוא זבל, כל מה ששומעים בהדלפות, אנחנו נשמע אותו אומר, אני לא ראוי להנהיג את עם ישראל, איזה עם גדול, איזה עם גדול. אנחנו נשמע אותו מדבר על עצמו, כי בעצם כל ספר תהילים זה הדלפה אחת גדולה, מה זה ספר תהילים? מישהו עמד מאחורי דוד המלך, והקליט אותו, ואחרי זה הדליף. ואנחנו שומעים, דוד המלך דיבר בינו לבין עצמו עם הקדוש ברוך הוא, הרב כבסני ועווני, כי חטאתי נגדי תמיד, הרע בעיניך עשיתי, כל הזמן בתהליך לתשובה. מנהיג כזה, מנהיג כזה, והיה לנו לאורך הדורות בעם ישראל מנהיגים גדולים, גם בקום המדינה, כן, מנהיג כזה שיהיה לו, לחבר, יהיה לו את העוצמה והחזון של בן גוריון, ואת אהבת ישראל והעוצמה של הרבי מלובביץ', ואת הגבורה של מאיר הר ציון, ואת הקדושה של הרב מרדכי אליהו, והכל יהיה ב... הוא גם ידבר שפות, הוא ידבר ערבית, אגב, לא רק אנגלית. והוא ייקח אותנו, הוא ייקח אותנו לשלב הבא. וחלק מהשלב הבא יהיה בניית, גם כן, דבר ריאלי מאוד, מרכז דתי, חי. יהיה לו גם רוח הקודש, זה עיקר העניינים, יהיה לו רוח הקודש. ורוח הקודש זה רוח הקודש, כלומר זה מין איזה שאר רוח שהוא הרבה יותר מסך המעשים שלו. והאיש הגדול הזה ידע לקחת אותנו, לחבר בינינו ולאחד בינינו. ולהוביל את כולם לפרויקט של בניית בית המקדש בדרכי שלום. צריך לדעת, זה בית המקדש ייבנה בדרכי שלום. הוא לא ייבנה מתוך אלימות, ואי אפשר יהיה לסלק משם את הערבים בכוח. הזוהר אומר שיש להם זכות במקום בגלל שהם נימולים, ובגלל שהם מאמינים אמונת הייחוד. הם קיבלו את התפקיד לשמור על המקום הזה כמקום תפילה לאורך 2000 שנים. אחרת היה שם כנסייה, עבודה זרה. הם יסכימו, הוא ישכנע גם אותם. נכנע אותם, נגיד להם, והם יסכימו, והם יבנו, ואולי הם יהיו הגבאים של הבית תפילה יקרה לכל העמים. כלומר, בית המקדש זה גם מקום לאומות העולם, אז הם יהיו הגבאים של האירוע הזה. וכן על זה הדרך. דבר כזה, לדמיין מנהיגות כזאת, שמנהיגות מוסרית, מנהיגות ערכית, שהיא מלאה בקדושה, הדבר הזה הוא ריאלי, הוא צריך לקרות בימינו, הוא אפשרי לקרות בימינו, אפשר לראות את הדבר הזה, דוגמאות על הרבי מלובביץ' אומרים שהוא קיים בעצמו במקום של משיח, השתדל להיות משיח. הוא ניסה להראות איך דבר כזה יכול להיראות. אדם אחד שדואג לכל עם ישראל, אכפת לו מכולם, בגדולה וכו' וכו'. כן? אז יש לך איזה מין ציור כזה, איך זה יכול להיות, אבל זה יכול להיות בארץ ישראל, וזה צריך להיות יחד עם עוד מכלול שלם של דברים. אבל דבר כזה, אנחנו ודאי צריכים לצפות. והוא, אני תמיד אומר בדיוק בן עצמי לקדוש ברוך הוא, תראה, אתה לא רוצה לשלוח את המשיח לגזור את הסרט, נכון? שאנחנו נעשה את כל העבודה והוא יגזור, הוא צריך לבוא לתת עבודה. אז קדימה, הגיע הזמן שיבוא וייתן עבודה. ובהקשר הזה, הציפייה הממשית, לקחת את המילה משיחיות, כמו שהזכרת יפה, ולהוציא אותה מהאזור ההזוי והתמוע, ולהפוך אותה לציפייה ריאלית של מנהיגות, וכולנו, ולדעתי השבר המנהיגותי של השנתיים האחרונות הוא הכנה מעולה להבין מה לא. עכשיו מבינים מה לא, ואנחנו מצפים למה כן. ועל הרקע של ההיעדר הזה, יכולה לצמוח מנהיגות כזאת, להתגלות, להתגלות מנהיגות כזאת, שהיא ממש מעיקרי האמונות בעם ישראל, זה אחד מ-ג' עיקרים, שיהיה מנהיג כזה, שיקח אותנו למקום הבא, ולקומה הבאה, בנעימות, בקדושה, ויחד עם זה הוא גם יוביל את בניית בית המקדש.
בכבוד, נשמח, מישהו רוצה לשאול? בבקשה.
כן.
מראשית האנושות, אז יצר לב האדם רע מנעוריו. והתורה לא מטייחת ולא מסתירה שיש גם רוע בעולם, ויש קשיים, ויש התמודדויות, ויש נפילות. מה שיש בדורות האלו, הטכנולוגיה היא לא המציאה שום דבר, אבל היא שדרגה את היכולת להפיץ אותו, את הקלות, את הפגיעה המקיפה והרחבה. אבל תורה גם מלמדת אותנו אופטימיות אדירה. היצר הוא רע מנעוריו, אבל אלוקים עשה את האדם ישר. ובאדם יש גרעין של טוב. אנחנו מאמינים שביחס בין הטוב לרע, אז הטוב מנצח, הטוב גובר. הרע הוא חיצוני, הוא מקרי, הוא הקליפה. והטוב הוא העיקר, הוא היסוד, הוא הלב. ואנחנו כיהודים, תמיד השתדלנו להיות חלק מהפתרון, לא חלק מהבעיה, להיות החיילים של הטוב, ולהאמין שיש התקדמות. בגדול, במבט היסטורי, אתה צודק, יש בספר בראשית סיפורים קשים לעיכול, אבל האנושות בכללה התקדמה מאוד. אם בעבר אנשים היו אוכלים אחד את השני, מושגים של חברה סוציאלית, זה לא היה בנמצא בכלל, היום העולם נמצא במקום אחר לגמרי, הרבה בזכות עם ישראל. ודאי, יש כברת דרך גדולה באופן כללי, בכל אחד, כל משפחה, באופן אישי. אני אוציא קצת על השאלה, ואז הרב יענה. אנחנו רואים בית מקדש כאיזה פסגה אחרית הימים, אבל היה לנו כבר שני בתי מקדש, ואנחנו עוד התרסקנו אחרי זה. כלומר, גם שם היה תופעות מאוד בעייתיות. כלומר, אז זה לא סוף הדרך, גם שם אנחנו עדיין עם אותם התמודדויות ואותם, אותו חשש של נפילות, לא?
כן, אז בשביל זה צריך להבין היטב מה קרה ב-2000 שנה שלא היה לנו בית מקדש, ומה התפתח שלא היה אז. בימי בית שני, הרמב"ן מדבר על זה, היה שילוב מאוד מאוד לא קדוש בין שלטון לבין כהונה. כלומר, אם היית כהן גדול, גם היית בעצם השליט. ואז כל מה שאנחנו רואים היום בזורי השלטון, האינטריגות והאינטרסים, הכל התערבב בתוך בית המקדש, וזה הוביל כמובן לחורבן הבית ולהתפוררות הפנימית. כבר 2000 שנים בעם ישראל יש מושג שנקרא חכמי התורה. כלומר, התפתחות מוסרית, פנימית, שלא קשורה לשלטון. זה התחיל כבר בבית המקדש, בממרה של שמאי, התרחק מן הרבנות ואל תתוודע לרשות. כלומר, אנחנו לוקחים איזשהו צעד אחורה, מתעסקים בתיקון פנימי, מוסרי, רוחני וכו', שהולך ומתפתח, הולך ומתקדם, ונתן לנו את כל מה שאנחנו רואים כאן, את כל עולם התורה העשיר ואת כל הרוח הגדולה. גם פה, אחת לכמה זמן שומעים על איזושהי תופעה כזו או אחרת, אבל סך הכל באופן כללי, בחוזים ניכרים מאוד, זה מופע עצום ואדיר, והיישום שלו יהיה בית המקדש. כלומר, זה באמת יהיה מקום שלא יתעסק בסדרי ממשל ושלטון. זה יהיה המקום, זה כמו ההבדל בין ראיתי השבוע משפט יפה, שמנהיג מפעיל עליך כוח ולכן הוא מצמצם אותך, ולכן כל יסודות הדמוקרטיה זה הגבלת הכוח והשלטון, נכון? ולכן גם התורה מתייחסת מאוד מאוד בזהירות למלך, ומאוד מגבילה אותו, ומה הוא יכול ומה זה. לעומת זאת, מחנך מלמד אותך ונותן לך כוח, מגדיל אותך, ולכן התורה מאוד מאוד מעצימה את המחנכים, מורה עורך כמורה שמיים, וכן על זה הדרך. בית המקדש יהיה מקום של חינוך, בית המקדש יהיה מקום של תפילה, בית המקדש יהיה מקום של קדושה. הוא לא יתעסק בתוך הסדרים השלטוניים, ולכן יש מקום לצפות שהמקום הזה יישאר נקי, כמובן, יש הרבה דרך לעשות, צריך בדיקה, אבל אנחנו לקחת את מה שהיה ולהגיד, לא, הטבע האנוש לא השתנה, ולהתעלם באמצע מאלפיים שנים של תיקון מוסרי, חינוכי עצום, של מפעל עצום של לימוד תורה לאורך אלפי שנים שהביאו אותנו עד לכאן, והצליח להחזיק אותנו כאומה, בלי מדינה, בלי עם, בלי שפה משותפת, בלי שום דבר, רק דרך התורה. זה בעצם לפספס את הפרק המרכזי בסיפור, שאמור גם לחולל את השינוי שאנחנו מצפים.
כן, אז האחרונה.
דבורי צמחונית, כידוע. יש בזה כל מיני דעות. כל מיני דעות. הרב קוק דיבר על לעתיד לבוא, שבו כולנו נהיה צמחונים, עכשיו להירגע, לא להתחיל איזה. כבר יש חברות הייטק שעובדות על בשר מודפס. אפשר יהיה לאכול בשר, אבל לא צריך להראות שזה בעלי חיים. ואם בני האדם יחזרו להיות צמחונים, אז כנראה שגם בבית המקדש, רוב הקורבנות יהיו מהצומח. זה הכל תלוי באיפה אתה נמצא. כלומר, כדי שדבר כזה יהיה, שבית המקדש, בית המקדש הוא גם שיקוף של המצב המוסרי של האנושות. אז אם האנושות מתעלה למדרגה כזאת, שהיא מבינה שהריגת בעלי חיים לצורך אכילה היא דבר לא מוסרי, גם בית המקדש יכול להדהד את זה, כן? אנחנו מקווים שאנחנו נגיע למקום כזה.
זה דבר שצריך ככה מופיע לבוא כאנשים, אני למשל סטודנטית,
רבי יצחק מברדיצ'ב היה אומר על זה, אתה רואה הקדוש ברוך הוא, הם לא יודעים מה זה היום הזה, תיקח אותו מהם. אפשר לוותר עליו.
תודה רבה, רב אייל, תודה רבה לכם, ובעזרת השם שנה הבאה, גם אם זה תוכניות בנייה, אבל בירושלים הבנויה, יישר כוח, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
תודה רבה.